שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולכם.
שלום שלום, מספר התוכנית שלנו היום הוא 1281, ובתוכנית שלנו היום אנחנו נדון עם הרב לייטמן על סיפור מקרה אמיתי מהחיים, שנרצה להבין איך כדאי להתייחס. הגישה האינטגרלית שאותה אתה מלמד אותנו הרב לייטמן היא מבוססת בסך הכל על שיפור היחסים בין אנשים, יצירת התקשרות עמוקה יותר, הרגשה שאנחנו מחוברים. ננסה להבין איך מתוך הגישה הזאת המיוחדת שאותה אתה מלמד אפשר להתמודד עם כל מיני קונפליקטים, כל מיני דילמות, מצבים שבהם אנחנו מתקשים להתנהל, והעקרונות האינטגרליים נקווה שיוכלו לעזור לנו. והסיפור שאיתו אני רוצה שנפתח היום את התוכנית הוא מהסביבה המשפחתית. יש לנו משפחה, משפחה נורמטיבית, שיש בה הורים וארבעה ילדים. ההורים הם כבר בשנות ה-60, והילדים מגילי ה-20 לכיוון ה-30. אחד הילדים הוא בחר לעסוק באומנות. הוא צייר. וזה בסדר גמור. הבעיה מתהילה מזה שהוא לא מסוגל לפרנס את עצמו ברמה נאותה. כתוצאה מכך, ההורים נאלצים לתמוך בו כלכלית. גם שאר הילדים מקבלים מההורים תמיכה כלכלית, אבל לגמרי לא באותה רמה, לגמרי לא באותו פרופורציה. הסיטואציה הזאת מייצרת מתח גדול, כי, למשל, אחד מהאחים האחרים, לא אותו אומן, הוא צריך לעבוד בשני עבודות כדי לפרנס את עצמו ואת משפחתו, בשתי עבודות, סליחה, כדי לפרנס אותו ואת משפחתו. יוצא ששלושת האחים האחרים מאוד ממורמרים, ממש בעצבים, על אותו אדם שהחליט להיות אומן, אבל לא מצליח לפרנס את עצמו. זה הגיע לרמה כזאת, שלא רק התמיכה החודשית השוטפת היא הרבה יותר גבוהה אליו, זה גרם לכך שגם ההורים החליטו לעשות שינוי בצוואה. זאת אומרת, אם בדרך כלל מהלקים בשווה בין כולם, פה הם מראש שינו את הצוואה שאותו אומן יקבל הרבה יותר מכולם. כמו שאתה מבין, היחסים גרועים. השאלה, איך מכאן מה היית מתחיל לעשות כדי לייצר איזשהו שלום משפחה?
הם צריכים, אני חושב, לקבל הדרכה ממישהו שידע איך לסדר ביניהם כל הקצוות האלה, זנבות, אבל ברור שזה לא יכול להישאר כך. אומן אומן, אני לא יכול להגיד שהוא רוצה להיות מסור לכל הנטייה הזאת שלו, אבל לא על חשבון הזולת. גם כן מההיסטוריה אנחנו מכירים המון אומנים שהיו ממש חיים מיד לפה, ממש בעניות גדולה, אבל היו לא עוזבים את האומנות. יכול להיות שהוא צריך בכל זאת להסתדר כך עם האומנות שלו בזמן הפנוי, אבל ההורים לא יכולים להקריף את כולם למען אחד. זה ברור. ההורים צריכים בכל זאת להשקיע בכולם בשווה.
תראה, ההורים מאוד לא פשוט להם הסיטואציה הזאת. וכשהילדים האחרים באו לדבר איתם, הם אמרו להם דבר פשוט. על פניו אתם צודקים. באמת צריכים להתייחס לכולם בשווה. אבל אנחנו כהורים לא יכולים להרשות לעצמנו לראות שאחד הילדים שלנו יכול להגיע גם לפת להם. אז עם כל השיקולים ההגיוניים והרציונליים, כשיש לנו כאב כזה גדול בלב כלפי אחד מהילדים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא לתמוך בו יותר.
כן, אבל זה אני לא חושב שגם כן זה לא סוף הדרך. אני חושב שאפילו אם כולם יעבדו בשבילו, זה לא יעזור.
למה? הוא לא רוצה להיות מיליארדר, הוא רוצה בסך הכל...
לא, זה ברור, אבל כי סך הכל כנראה שאי אפשר להרוויח, ומאומנות אנחנו רואים בזמן האחרון במיוחד, זה אי אפשר להרוויח, ואין שום פרספקטיבות לעתיד, ולכן הוא צריך לחשוב מה לעשות, בכל זאת, יש לו גם כן משפחה, כן?
כן.
נו, אז צריך לפרנס את המשפחה. אז נכון שיקבל, נגיד, מההורים 10% מהתקציב שלו החודשי לתמיכה, אבל לא, אני לא חושב שזה אפשרי. אני חושב שאנחנו בכל זאת צריכים לראות כאן משהו שאנחנו מיישרים את הקווים. אחרת אין לזה גבול. אתה נותן דוגמה שהיא כזאת שהצעירים ובכלל אנשי בוהמה וכל מיני, מי שעוסק באומנות, זה, הוא יכול לשכוח על הכל.
האם...
זה מין סם. כן.
איך ההורים צריכים להתמודד עם מה שמרגישים הילדים האחרים, הרגשות של הקנאה והמרמור? מה צריכה להיות הגישה של ההורים כלפי המרמור שמרגישים האחרים?
להתחשב בזה ודאי. אחרת הם עושים ריב בין כל הילדים, שנאה ביניהם, והם צריכים לחשוב מה יהיה.
מה יהיה? למה אתה מתכוון שאתה אומר מה יהיה? אתה מתכוון להשלכות לעתיד?
בטח.
איזה השלכות יכולות להיות?
שנאה כללית בין כל המשפחה הזאת הגדולה.
הם כבר בדרך לזה.
בטח. לכן ההורים צריכים להבין שהם לא יכולים להמשיך כך לפי הלב שלהם. יש כאן חשבון הרבה יותר עמוק לאורך טווח הרחוק.
זאת אומרת, אתה מבין את הכאב בלב.
כן, אבל זה לא, 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 לא אומר כלום.
מה צריך להוסיף לכאב הזה בלב, שיש לאבא, שיש לאמא?
הם צריכים להתגבר על כאב שלהם ולעשות את זה בצורה רצינית ולחתוך חד ולתמיד. הם לא יכולים לעזור לאחד יותר מהשני.
איך אני יכול? איך? הילד שלי, איך? זה לא מתמטיקה, זה הילדים שלי.
אם אתה לא רוצה להזמין שנאה בין הילדים, אתה צריך להתייחס לכולם בשווה. ובבחינת הכיס, מאוד קל את זה לבדוק. לב אתה יכול להגיד, אני אוהב את זה יותר, וזה לשני פחות, וזאת אני אוהב יותר את הבת שלנו, והאחים אני אוהב פחות, זה בכל זאת גברים, וזאת בת, וכן הלאה. זה אפשר להבין ברגשות, אבל לא במטבעות.
אני לא יודע מה לעשות עם זה. כאבא, אני מאוד מבין את אותו אבא, כי אם הייתי רואה שלאחד הילדים שלי...
ללכת לשופט.
מה זאת אומרת?
ככה לשופט ולשאול אותו, מה לפי הניסיון שלו בחיים הוא ממליץ לעשות.
ואם אתה היית אותו שופט, מה היית ממליץ לי?
אני ממליץ בשווה. כל אחד שיתעסק במה שהוא רוצה. אפילו שלא יעבוד. או אפילו שיהיה מיליונר. אני מחלק לכולם בשווה. בשבילי, כל הילדים שווים. ולא אכפת לי בכלל, לא חשוב לי במה שהם עוסקים.
איך אבל לא אכפת לי? זה הילדים שלי.
אבל אני לא נכנס לעסקים שלהם. אני מכאן והלאה נותן להם מה שאפשר, וזהו. יותר מזה אין.
לא מדברים על יותר מזה אין, מדברים על החלוקה. כמה שיש לך יש, כן. לזה אנחנו לא נכנסים.
חלוקה שווה לכולם.
זה נשמע לי אכזרי.
זה נשמע לי הכי צודק, נקי ורציונלי ויפה גם כן לעתיד.
נשאל מצד אחר, באיזה מקרים כן צריכה להיות התחשבות שמביאה להלוקה אישית, פרטנית, שהיא לא בעצימת עיניים, יש לי 125 לכל אחד. לא, מתי כן יש מקום להכניס התחשבות במצב המסוים של אחד מהילדים שלנו?
חס ושלום שמישהו מאוד חולה.
אוקיי. חס ושלום, זה ברור, נשים את זה בצד, מצב בריאותי.
אבל לא לפי המספר נכדים שיש שם לכל אחד ואחד. זה אני לא יודע. לאלו יש שני ילדים ולאלו יש חמישה.
כן,
עשרה.
נכון.
זה עניינם. עניינם. מה שלא תלוי בהם, אני מוכן להשתתף. מכל הלב. חס ושלום מישהו חולה.
כן.
אבל, נו, כרוני, אני מתכוון.
כן, ברור.
אבל לכל היתר דברים לא. לא. מישהו מילדים החליט שלא מספיק לו דירה ארבעה חדרים, הוא רוצה פנטהאוס. כי יש לו משפחה יותר גדולה. אז כולם צריכים להיכנס לשלם על זה?
לא, אבל הדוגמה שנתת לי עכשיו היא בדיוק מצביעה על הבעיה. אמרת לי, מישהו רוצה יותר
כן.
מהנורמה, כן. מהסביר.
כן.
ברור שאנחנו לא ניקח משאבים וניתן לו יותר כי הוא רוצה יותר. אחרים לא רוצים, הוא כן רוצה, ברור.
כן.
אני אבל מדבר איתך פה על מציאות בתמונה הזאת שלנו, של אותו אומן, זה שהוא לא רוצה פנטהאוס. הוא רוצה בסך הכל שיהיה לו את הצרכים הבסיסיים של הקיום, ומה שהוא בחר לעשות, כשהוא מרגיש שזה ממש בנפשו, שזה לא הוא אם הוא לא עוסק באומנות. זה ככה הוא פשוט מרגיש, הוא ניסה דברים אחרים, זה לא הוא, זה לא הולך לו, זה לא מתלבש לו, הוא כל הזמן בעצבנות, הוא חולה מזה. יש לו נפש של אומן, מה אני אעשה? זה הבן שלי, הייתי אולי רוצה שהוא יהיה אחר, אבל זה הבן שלי.
כמו המון האומנים, הולכים לעבוד מלצרים במסעדות, ובזמן הנותר עוסקים באומנות. כן, כן, ככה זה. אני אומר לך...
אני מכיר כאלה. אני מכיר כאלה אומנים, אתה צודק.
כן.
תראה, נוסיף לזה עוד מרכיב. כל אחד שיש לו כמה ילדים, במשפחה הזאת יש ארבעה, גם לי במקרה יש ארבעה, אז אני מרגיש היטב את התמונה הזאת. לא כל הילדים נולדו באותו רמה של זריזות, של נחישות, של דבקות במטרה. אחד מהילדים פה, במקרה הוא האומן, הוא, אתה יודע, מהטיפוסים הקצת יותר עצלניים, פחות תקתקנים, פחות תתתה. למה? בגלל... עכשיו, ככה הוא מאז שהוא נולד. זה לא מאז שהוא התחיל לצייר. ככה הוא מטבע בריאתו.
כן.
איתי יותר, אני לא יודע איך להסביר אפילו, אתה, כל אבא מרגיש מה שאני מתאר, לא כל הילדים אותו דבר, אתה לא קונה את הילדים כמו חולצה one size שכולם אותו דבר, תכונות שונות, מה נעשה? אז אני מרגיש את הקושי שלו, שכאילו בא לו מלידה בעצם, עוד לפני העדפה לאומנות, שאולי גם היא תמונה בעדפות מהמולדות שלו, אז איך אני, בוא עכשיו נתחיל להתפקס אליי כאבא, ואז אני רוצה גם קצת להשאיר זמן מצד הילדים, כי עד כה בעיקר דיברנו מצד ההורים.
לכן אני אומר לך, אדוני, לך לשופט. לך לשופט ותסביר לו כל הדברים האלה, איך הוא ממליץ לך לעשות.
אני צריך כהורה, כזוג ההורים, כן. ללכת לאותו שופט, כלומר גורם שלישי,
כן.
שעליו אנחנו סומכים, יחד עם כל הילדים, רק אנחנו ההורים, רק עם אותו ילד, רק עם המורמרים.
בינתיים לבד, לך לבד.
אוקיי.
כן, תשמע מה שאומר. תשמע מה שאומר השופט, תחזור לכולם.
כן.
תסביר לכולם מה השופט אומר. אם כולם רוצים להתייעץ עם אותו שופט יחד, בבקשה. אבל יחד.
אוקיי. עכשיו לקחת אותי ליחד של הילדים, אני רוצה לעבור לצד של האחים. כשנוצרת סיטואציה שאחד מאיתנו, הילדים, ולא חשוב באיזה גיל אנחנו, כי זה יכול לקרות לנו בגיל 20 וגם בגיל 50 בינינו, אבל כשאחד מהילדים, אחד מהאחים או האחיות, מרגיש מקופח על ידי ההורים ביחס לאחרים, האם הוא צריך לשמור את זה אצלו בבטן, או הוא צריך לבטא את התסכול שלו כלפי ההורים, כלפי האחים האחרים? מה נכון לו יותר לעשות?
יש עניין של בחור.
בחור? כן. אוקיי.
שהוא ממש מגיע לו יותר.
האמת, בינינו היום אני לא יודע אם זה מתקיים, זה פעם אולי.
איך שהוא, לא חשוב, אבל יש כזה קייס.
כן, נכון.
יש.
יש.
יש עניין של הבת במשפחה.
שגם לה מגיעה יותר.
יותר, כן, קצת ככה, מתוך רחמנות, מתוך... חום לב.
כן, נכון. זה נטיות טבעיות?
כן, זה, זה כן. כן.
אוקיי.
כן, זהו. יש חס ושלום מישהו שחולה, זה ברור.
ברור.
אבל כל היתר שווים. ואני אומר לך, לכן, כל דבר כזה כדאי שאנחנו יחד נתייעץ עם אדם שהוא עם ניסיון החיים כשופט, ומה הדין חשבון יחס בין בני האדם, אומר בסך הכל מה לעשות.
הבנתי.
אני לא הייתי לוקח על עצמי, בתור הורי, בתור לא חשוב מי, כן? לא הייתי לוקח על עצמי כזאת החלטה. בשביל מה?
עד כדי כך?
כן, בשביל מה לי? למה ש...
ממה אתה חושש?
אני לא רוצה שאלו יהיו מרוצים, ואלו לא יהיו מרוצים ממני.
אבל כשאנחנו הולכים לאותו גורם שלישי, שאתה קורא לו שופט,
כן.
מישהו שאנחנו סומכים עליו, בעל, איך כן. אמרת, בעל חוכמת חיים וניסיון.
כן.
אנחנו בזה לא בעצם מסירים את האחריות מעצמנו? הוא החליט.
לא, זה סך הכל אני לוקח אחריות על עצמי, אבל אני מצרף לאחריות שלי עוד דעות שהן לא תלויות בדבר.
אוקיי. עוד שאלה מצד הילדים. כגישה לחיים, האם נכון לילדים לצפות לעזרה, במקרה הזה כלכלית, מההורים?
תראה, יש משפחות שזה נהוג בהם, ויש משפחות שזה לא נהוג בהם, ויש ויש. לפי, מה אתה שואל, לפי חוק המדינה, לפי חוק של המשפחות חרדים, חילונים, כל מיני, לא יודע, אני...
אני אגיד לך לפי מה שאני שואל, כן. אני שואל לפי תפיסת העולם האינטגרלית שאותה אתה מלמד, האם נכון לילד לצפות לתמיכה כלכלית מהוריו? אני לא מדבר כשהוא ילד, אני מדבר שהוא כבר אדם בוגר, ברשות עצמו.
אני מדבר, תלוי איפה. אם יש לו הורים מצליחים, אבא מיליונר, בסדר. אבל אם אבא שלו הוא, לא יודע, סוחף עגלות בשוק, אז זה משהו אחר.
ברור. האם אדם בכלל, ככלל, צריך להתייחס לחיים בצורה שהוא בא בדרישות לאחרים, או שאת כל הדרישות שלו הוא מפנה רק לעצמו? איך נכון יותר בין שני הכתבים האלה להתנהל, מבחינת תפיסת העולם?
זה כבר משהו שאנחנו מדברים על החינוך.
כן.
שכאן רצוי שאדם מזה שהוא נכנס לחיים, ידע שהוא חייב לרכוש מקצוע, ופעם יצטרך להתמודד עם החיים בעצמו. ההורים יתמכו בו קצת פה ושם, אבל הוא צריך לדעת שמשנה לשנה לשנה לשנה, הוא לאט לאט יוצא מחיק המשפחה ונכנס לחיים עצמאיים.
איך היית בונה, באיזה תהליך היית בונה כזאת תחושה עמוקה, חזקה בתוך האדם? מה היית עושה כדי להביא אותו לכזאת
כבר
תחושה?
כבר ילדות שיהיה לו את זה.
מה, תן לי איזה עצה אחת מעשית.
בשביל מה הוא לומד, בשביל מה הוא הולך לבית ספר, ובכלל, אחר כך, אחרי בית ספר, הולך אולי לאוניברסיטה, לאיזה מקום, בשביל מה? לקבל מקצוע, בשביל מה מקצוע? כדי קודם כל להכניס משהו שיהיה לו פרנסה, כדי שיוכל להחזיק את עצמו, משפחה, אישה, ילדים, וכו' וכו'. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להסביר לילד בגיל ההתבגרות מה עומד לפניו, והוא רוצה או לא רוצה, אבל ככה זה חיים.
אנחנו בונים אותו כאחראי על עצמו?
בוודאי.
מאיזה גיל אנחנו מתחילים?
לא רק על עצמו, על המשפחה שלו, העתידה.
על המשפחה שלו. מאיזה גיל אנחנו מתחילים לכוון אותו לזה שאתה אחראי על מה שקורה לך?
אני חושב שמגיל 10, 11, 12, תלוי מסוג האדם. אבל הוא צריך לדעת בשביל מה הוא לומד בבית ספר. לאיזה מקצוע הוא צריך לרכוש. וכן הלאה וכן הלאה.
מצד אחר, יש את המושג של שמח בחלקו. החיים, הגורל, לוקח כל אחד לסרט שלו. אנחנו לא יכולים כמה שלא נרצה כהורים, כמשפחה, לתת לכל אחד את ההרגשה הזאת שהוא אחראי על עצמו והוא צריך לעשות. בסוף החיים מגלגלים אותנו לא בדיוק למקומות שתמיד תכננו.
אבל כדאי לנו בכל זאת לעשות את זה.
בטוח, באלף אחוז.
הוא צריך לבנות לעצמו איזה יומן. מגיל 18, גיל 19, 20, 21, נגיד ב-20, אני הולך לצבא, אני הולך לאוניברסיטה, אני גומר את האוניברסיטה, ואז אני נכנס לחיים, איזה מקצוע אני צריך לרכוש, מה כדאי לי לפי הטבע שלי, מה כדאי לי לפי השוק, וצרכים שאני עומד לפניי, איזה יהיו לי וכן הלאה. הוא צריך להיות מתוכנן, מסודר לחיים עתידיים שלו, הוא צריך לראות את העתיד שלו, באיזה צורה פחות או יותר ריאלית.
יש לך איזה תרגיל מעשי, איך אנחנו בונים את התוכנית הזאת עם הילד, כבר מגיל צעיר? תן לי איזה תרגיל שיכניס אותנו לצורת חשיבה כזאת, לצורת יחס כזה.
למה לא?
איך? לא, לא, אני בעד שזה יקרה. תן לי איזה רק משהו...
במשפחה, לפעמים כן. אנחנו מדברים על דברים כאלה בצורה קלה, לא ללחוץ.
אוקיי.
אבל בצורה קלה.
כן.
אנחנו צריכים לדבר על זה, ולשאול את הילד ולתת לו כל מיני זוויות, מה לכם מקצוע זה, מקצוע זה, למה אתה נמשך, מה מעניין לך וכן הלאה.
הדיון הזה הוא בפורום של כל המשפחה ביחד, עם כל כן, הילדים שכל כן, אחד
כן,
שונה?
כן, בזמן ארוחה, בזמן כאלו, בזמן חופשי, בלי ללחוץ. אבל זה נכנס, זה מתפתף לילדים, והם מתחילים לראות, גם כן אנחנו מדברים עליהם, למה הם נוטים. כן, ברור שזה לפי הגילאים, ולפי כל מיני הזרמים שישנם בחברה שלנו. אבל אנחנו צריכים לפחות להראות להם שדברים האלה הם חשובים, שכדאי להיות ברוח הזה.
איך נגדיר את הרוח הזו המדויקת?
אני לא יודע איך לתת לו שם.
מה העיקרון הזה אומר, שמה הוא?
רוח לעתיד.
רוח לעתיד.
כן.
אוקיי, עכשיו, בדקות שנותרו לנו, אני רוצה רגע... אחרי שהסתכלנו באופן כללי על התמונה, אני רוצה עוד פעם לחזור אל המצב הקשה שבו נמצאת אותה משפחה עכשיו. את כל הדברים היפים שסיפרת לי עכשיו, כנראה שהם לא עשו עם הילדים ובמשפחה שלהם, ולכן
ברור.
הגיעו למציאות הזאת. במציאות הזאת המשפחה היא במצב של סיר לחץ. האחים, אותו אומן, ההורים, כולם לא נוח להם. עכשיו, משפחה לא מפרקים, משפחה זה משפחה. איך היית ממליץ להם? מה הצעד הראשון המעשי שהם יכולים לבצע עכשיו כמשפחה לכיוון קשר קצת יותר מתוקן? צעד ראשון מעשי.
להכניס בן אדם זר כמו אותו שופט, שהוא יבקר אותם, יישב יחד איתם, יתקרב אליהם, ויסביר להם איך זה, איזה מקרים כאלה דומים ישנם בעולם. ומה עושים האנשים במקרים כאלה? השופט עם ניסיון רב שלו יכול להסביר את זה. כי כאן זה לא מדובר על העונש, על כל מיני... כאן מדובר על היחסים שבמשפחה. אין? איך לשמור על יחסים טובים במשפחה. זהו.
אוקיי, זה צעד אחד מעשי, אנחנו נעזרים בבעל מקצוע, בעל ניסיון, שמעביר אותנו איזשהו תהליך של התייחסות אחרת לדברים.
אבל אני ביד שופט ולא ביד פסיכולוג.
שופט? ממש שופט?
כן, שופט עם ניסיון רב בחיים, שהיו לו כאלה מקרים.
שופט. עכשיו, איזה צעדים רגשיים אפשר להציע לאותה משפחה, לבצע כדי לבנות מחדש את האמון ואת הקרבה בין בני המשפחה?
רק את זה. אחרת תקלקלו את הדברים. רק מישהו זר.
זה חשוב שהוא זר?
כן.
הם צריכים לא להכיר אותו קודם?
רצוי לא.
זה, למה? למה? מעניין נורא.
זה צריך להיות משהו שלא שייך לאף אחד.
הבנתי. הרב לייטמן, אני רואה שהזמן שלנו נגמר, אני מודה לך מאוד, נשתדל ליישם את זה בפועל, נמשיך בתוכנית הבאה עם סיפורים נוספים. תודה לך, תודה לכם שהייתם איתנו עד הפעם הבאה, כל טוב, חיים חדשים.
כל טוב.